סוכות, חג האסיף בצאת השנה, הכל נגמר, סגרנו עניין, אנחנו כבר באמת בשנה החדשה, שמיני עצרת, תפילת גשם, התחלנו לקרוא מחדש בתורה, אנחנו ביציאה לשנה מחודשת, לקראת גשם שכבר משהו ממנו טעמנו, וממילא בחקלאות זאת עונת הזריעה. ולא חשוב עכשיו אם מכינים, כמה זמן מכינים את הזריעה, ואם זורים לקראת, איזה הכנות עושים, חורש, זורע, קודם חורש, אחרי זה זורע, קודם זורע, ואחרי זה... זה פחות חשוב. העיקר הוא שזה מר חשבן, הוא בלי ספק עונת הגשם הראשון והתחלת הזריעה. אבל יש משהו אחד שנשמט, ואני מוכרח לומר שגיליתי אותו רק אחרי סיבובים רבים מאוד, עכשיו בחרתי להתחיל בו. דברים תתבר. חג הסוכות. הפסקה השלישית. תזיין. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך, מגורנך ומעקבך. מה היינו מצפים שיהיה פה עוד? מה עם היצהר? חג האסיף? בשום פנים ואופן? לא יכול להיות אסיף היצהר. הערת כוכבית למי שמתעניין בדברים כאלה, למרות ניסיון מאולץ של חיבור שנמצא בקומרן בשם מגילת המקדש מבית שני, לדחוף שלוש פעמים ספירת העומר, להוסיף ספירת העומר מסוף משבועות עד הבציר, זה יש לו היגיון מסוים, ואחרי זה הוא רוצה להוסיף ברצף עוד 50 יום לפני החודש השביעי בשביל היצהר, וזה לא יכול להיות, כי אין מסיק בקיץ, אין שמן, זה סיפורי סיפורים. המסיק מתחיל עכשיו. לקח לי הרבה שנים להבין את הדבר הפשוט הזה, שכל שנה אני רואה את הסולמות על, 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 על עצי הזית במערכי שווה. ובחסלב דורכים שמן. כאשר הבנתי את זה, צפה ועלתה המשנה במסכת ביקורים, שאומרת כדבר פשוט לגמרי, שיש ביקורים עד חנוכה. מה שייך בין ביקורים לחנוכה? חנוכה זה מועד חשמונאי, לא? זה מאורע חשמונאי, זה לא כתוב בתורה. מה הקשר בין ביקורים לחנוכה? לשון המשנה בביקורים פרק ב', מעצרת ועד החג. כלומר, עצרת בדברי חז"ל זה שבועות. אתם יודעים? עצרת בתורה זה החג שסוגר. שמיני עצרת או עצרת האחרון של חג המצות בדברים. בחז"ל זה החג שסוגר את ספירת העומר. כן? זה שבוע. מעצרת ועד החג מביא וקורא. החג זה סוכות. מהחג ועד החנוכה, ועד חנוכה מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן מטרה אומר, מביא וקורא. יש מועד בית לביקורים. שמעתם על מועד בית? שמעתם על זה שמי שלא הולך לו במועד א', עושה בחינה במועד בית? שמעתם? יש ביקורים. ועל המשנה. מי שלא הביא ביקורים עד סוכות, מביא עד חנוכה. רק יש מחלוקת תנאים אם הוא יקרא את מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי או לא. זאת אומרת, האם המועד בית הזה הוא עם כל התנאים וכל האפשרויות, או שהוא חסר? היום עושים הבחנה בין מי שנבחן במועד א' ומועד ב'?
לא.
לא. כלומר, סוברים כאבי ידע בן בטרה. מי שמביא ביקורים, מביא ביקורים. המשנה לא אומרת למה חנוכה, ומה פתאום חנוכה, ומה הקשר בין חנוכה לביקורים. רק אצלי בראש זה התחבר והתפרש ככה, שחנוכה זה סוף עונת השמן, ולכן זה סוף עונת הביקורים, כי השמן הוא משיבת המינים. אז אמנם הסיף העיקרי הוא בחג הסוכות, והוספך מגרונך ומעקביך, ותוסיפו לזה גם תאנים ורימונים ותמרים, שהעונה שלהם היא, העונות שלהם זה אב אלול תשרי. אבל כיוון שהזית נשאר, והעונה שלו מתחילה אחרי סוכות, ומסוכות עד חנוכה זה בעצם עונת השמן, חודש בערך למסיק וחודש בערך לדריכת שמן. בסך הכל כחודשיים ומשהו סדר גודל. אז באזור חנוכה היה סוף עונת השמן. זה לא קרה בגלל החשמונאים, אלא זה מבריאתו של העולם, מהטבע של הארץ הזאת. ולכן סוף עונת הביקורים, סוף הבאת הביקורים, זה חנוכה, עם או בלי קשר לחשמונאים, אם זה בבית ראשון או בבית שני, לא משנה. והשאלה היחידה, לפני שנקבע חנוכה, איך היו אומרים את זה? מה, לא אמרו מהחג ועד חנוכה, כי לא היה חנוכה, אז מה אמרו? עד סוף החודש התשיעי? אולי. יש סבירות. כן, השאלה.
השאלה היא אם כן, לכאורה הביקורים כל כך, כולם מתעלמים מהזיתים, אלא אם כן אתה הולך למועד ב'. זאת אומרת, אין בזיתים בביקורים מועד א'.
נכון. נכון, כי הולכים על פי הרוב. כי אין דרך אחרת אלא ללכת על פי הרוב. אם תחכה לסוף השמן, כבר התרחקת כליל מאסיף גורן ויקב. אסיף גורן ויקב וכל הפירות האחרים צריך לבוא לפני הגשם, והוא המאורע המרכזי, ואין דרך אחרת, הולכים על פי הרוב. כל מה שאני אומר בעצם זה פרשנות למשנה שלא אומרת שמן. רק מתוך הריאליה, מתוך מה שאני מכיר בשטח. לא בזיתים יובאים למיניהם, אלא בזית שגדל פה טבעי. ואני רואה את זה בעיקר אצל שכננו. אני רואה מתי המסיק. ואני גם זוכר שהיינו הולכים בימים שהלכנו בחופשי בכפרים, אני זוכר את ילדי אופרה הולכים להביא בקבוקי שמן לחנוכה. כי רצינו להראות להם איך פעם דרכו שמן. איך? מה זה ים וממל, ואיך מבצעים שם דריכה? אם ראיתם מתקני דריכת שמן, אני משער שראיתם אותם מצבות, מעיטים, לא ראיתם אותם בעבודה. מישהו ראה פה פעם דריכת שמן בים ממל עם בהמה מסתובבת וכל זה? יש מי שראה, וואלה.
בכל המועד יש הצגות.
יש הצגות. לקחנו ילדים לראות את זה בכפרים באזור בנימין, וכל אחד חזר עם בקבוק שמן זך זית זך לחנוכה כזה.
הם קרה עם בהמה עדיין?
כן, כן, עם בהמה, עם סוגרים לעין אחת, כי כדי שהיא תסתובב כל הזמן, לא נעים בכלל. אתה רואה שבים והממל זה רק, יוצר רק רסק. זה עוד לא שמן. נוזל קצת שמן משם, אז נותנים לו תעלה כזאת שיתנקז, אבל רוב החומר זה רסק שצריך אחר כך לסחוט אותו. אז זה שתי פעולות. כן, הבורג הזה עם המשקלות וכן הלאה וכן הלאה. זאת העונה שבין סוכות לחנוכה. בטבע הארץ ישראלי. הפלא היחיד הוא שזה לא נזכר. למה זה לא נזכר? כן? השאלה שלך היא קלה, כי הולכים לפי הרוב, אבל למה לא נזכר בשום מקום בתורה, איזה רמז, איזה משהו, והמשנה לא כתוב שזה השמן. אז תכף נראה איפה זה בכל זאת מופיע. אגב, הפרשייה הזאת מלמדת אותי שיש הרבה דברים שלא נזכרו. והנטייה, המחשבה הזאת שהתורה או המקרא מתארים את כל מה ששייך לתאר בחיי אדם בעולם התנ"ך היא מחשבה מוטעית. כשמישהו ישאל אתכם למה חרוב, עץ חרוב לא מופיע, אז אולי הוא כן מופיע, יש איזה מקום שאולי הוא כן מופיע. אבל זה שהוא לא מופיע, או תופעה אחרת לא מופיעה, לא אומר כלום. כי מה שכתוב הוא בהחלט חלקי. הוא לא משקף את כל המציאות בכלל. ותמיד אני חוזר לזה שמתוך 40 שנה במדבר, התורה תיארה את השנה הראשונה, את השנה השנייה עד המקום ש... ואת שנת ה-40. ו-38 שנה שלא היה דיבור למשה, אין פרשיות. יש רשימת מקומות שאנחנו חלק מהם לא יודעים איפה. אנחנו לא יודעים מה קרה שם. זאת אומרת, לקחת ולומר שהתורה תיארה 40 שנה במדבר באופן מלא, לא. התיאור הוא חלקי. משה מסכם, כמובן הוא מדגיש ומבליט את הדברים החשובים. יש דברים שמופיעים בספר דברים ולא נזכרו קודם. פתאום צץ. התורה לא אמורה לתאר את כל מה שקרה. אפילו לא בבריאת העולם. זה לא תפקידה. אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה, בכל זאת אני מחפש אם יש לזה רמיזה. ויש. והאמת היא שתחילת העיון שלי בכל הסוגיות האלה הייתה במקום שבו זה נרמז. אבל, ואחר כך, רק אחר כך הגעתי בדרך חזרה לסוגיה הזאת של ביקורים. ואנחנו עוד נחזור לבין סוכות לחנוכה גם בהיבט של הבריאה, של בריאת העולם של אדם הראשון, אבל זה גמרא ונעשה את זה בשיעור נפרד. בינתיים אני פותח בנבואת חגי. כולה שני פרקים. מישהו למד פעם נבואת חגי באיזשהו מקום? וואלה, יש. יש. נבואת חגי. אז אני כבר מרעיש על זה כ-40 שנה, ועדיין לא הגענו לכך שיער של ידיים יתרומם, ומה זאת אומרת? אפשר לגמור תיכון בלי נבואת חגי? אפשר בגרות בתנ"ך בלי נבואת חגי? מה אגיד לכם? מקבלים גם תואר אקדמי בתנ"ך בלי כל מיני דברים. אמרתי פעם פה לחברים הטובים שאצלי לא היה מקבל תואר ראשון בתנ"ך בלי מיכה נחום חבקוק צפניה. שלא לדבר על חגי זכריהו מלאכי. ובניתי על זה קורס מיוחד, כן, אבל זה לא היה חובה. זה לא שמישהו בדק ואמר, בחור הזה צפניה לא למד, אין, אין, אי אפשר לתת לו כלום, אני לא יעבור. אז טוב, יש פרויקטים שנקראים בקיאות, מיזם של הרב בני לאו ושל עוד לפניו עוד כמה אנשים חשובים. חגי, יש דבר כזה, כשמדפדפים בתנ״ך השלם, קל מאוד לדלג עליו, כולו שני פרקים. בואו נסתכל בתאריכים שלו, כי זה הדבר שמשך את תשומת ליבי לראשונה. שנת שתיים לדריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא לזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. אחד לשישי, נכון? זה אלול, ראש חודש אלול. מוכר לכם? מוכר. נבואת חגי הראשונה. בסוף פרק א', ויבואו ויעשו מלאכה בבית השם צבאות אלוהים ביום 24 לחודש בשישי בשנת שתיים לדריווש המלך כ"ד אלול. התחלת סליחות של אשכנזים? מה זה? זה התחלת סליחות של ספרדים וזה של אשכנזים? אולי יש משהו בתאריכים האלה? בשביעי ב-21 לחודש היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. זהו שאל להרבה אחרון של סוכות. לא כתוב, אבל אנחנו יודעים
מה קרה בפסוק האחרון של פרק א'? זה סתם תאריך?
זה לפי ההבנתי והבנת רוב המפרשים זה השלמת מה שכתוב קודם שבאו לעשות מלאכה בבית השם, זה השלמת הנבואה הראשונה של חגי. והנבואה השנייה הולכת ל-21 בשביעי. ואז באה ההפתעה הגדולה. פרק ב' פסוקיות ב-24 לתשיעי, שנת שתיים לדריווש. היה דבר השם ליד חגי הנביא לאמור. ועוד הפעם. ועוד הפעם. פסוק י"ח, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם, ועוד פעם פסוק כף, ויהי דבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור. אני מודה, בפעם הראשונה שראיתי את זה הייתי פשוט המון. הייתכן דבר כזה שלא ידענו? שלא אמרו לנו? שלא סיפרו לנו? לא בגן, לא בבית הספר, לא בישיבה. חפשו לי ישיבות שבהם מלמדים שיש נבואת חגי מערב חנוכה. על יסוד בכלל השם. שנת שתיים לדריווש. הרי כל השאלה, לו זה היה ברור בתודעה, אז כל השאלה של הבית יוסף על למה שבעה ולא שמונה, למה שמונה ימים ולא שבעה, כי הנס היה רק שבעה, לא הייתה מתחילה בכלל. כי יום ייסוד אחד השם, היה מימי חגי הנביא. הוא כתוב בתנ״ך. הוא מתחילת בית שני, הוא לפני החשמונאים. איך זה יכול להיות? אני באמת אומר לכם, הייתי עמום לגמרי. מה כתוב פה מסביב ל-24 לתשיעי? אני קורא עוד פעם את פסוקים י"ח ו-י"ט. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה. מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא. כלומר את פריו מן היום הזה אמר... מתי סוף שבעת המינים? מתי אנחנו יכולים לסכם ולומר שלא היו יבולים והייתה בצורת קשה ולא נשאר זרע במגורה ולא נשאר מגפן התאנה והרימון, וגם עץ הזית לא נשא פריו, ב-24 לתשיעי, ערב חנוכה, יש רמז, הנה מצאנו רמז, זאת אומרת, יש איזשהו קשר מרתק בין עץ הזית ועונת השמן לבין חנוכה. לו היה חנוכה רק זיכרון לניצחונות החשמונאים ולתיאור המקדש, כמתואר בספר המכבים למשל, הראשון, מה שקוראים הראשון. אז למה הדלקת נרות? למה הדלקת נרות? האם לא ברור שהדלקת נרות זה מסמן משהו עם שמן זית? שאחר כך ההלכה מתירה בכל השמנים וכמו בשבת, כן, אבל מלכתחילה. זה לא ברור שזאת הדלקה שמשמרת זיכרון של סוף עונת השמן. הלא ככה היה צריך להסביר את זה. על ניצחונות החשמונאים אנחנו אומרים בליל בבוקר. אבל בהדלקת נרות יש משהו מיוחד. ואיך אנחנו, איך הגמרא מסבירה? נספח השמן. אולי בכלל לפני נספח השמן היה טבע השמן? היינו שזה סוף עונת השמן. ואז היו מביאים שמן למקדש, שמן טהור, וזו סוף עונת הביקורים. כן קורה מקרא ביקורים, לא קורה מקרא ביקורים. איך דרכם של בני אדם? את זה אתם יודעים בוודאי. אם קובעים מועד אחרון למשהו, מתי יבואו רוב האנשים?
יום לפני ויום אחרי.
כן, ביום, בימים האחרונים יבואו רוב האנשים, ויהיו כמה שיבואו יום אחרי. אז אם חג הסוכות הוא אסיף גורן ויקב, ברור שביקורים אפשר להביא מעצרת ועד החג. כמה אנשים הביאו במהלך הקיץ את ביקורי ענבים וכדומה, וכמה הביאו בסוכות? ברור שהרוב המוחלט הביא אותם בסוכות. עלייה לרגל, נכון? זה ברור. זאת אומרת, סלנו על כתפינו, הבאנו ביקורים ששרו לנו בגן, זה בכלל לא שבועות, זה סוכות. הייתי צריך להריב עם החבר'ה בישיבת הקיבוץ הדתי שלא יקשטו לי את בית המדרש בכפות מרים בשבועות, אלא שיביאו שיבולים. הם אמרו לי, מאיפה? אמרתי, לכו לשדות של הקיבוץ, תביאו שיבולים. אמרו, לא מצאנו, אין. עצרתי את הרכב בדרך מפה לצורים, ירדתי על הדרך בין הזקה לכפר מנחם, על יד שדה שיבולים, כתבתי כמה שיבולים, אתם יודעים, הם מגלחים את פעת השדה. הם ממש מגלחים את פעת השדה בהקפדה. חברות הביטוח דורשות את זה בגלל שריפות. בררתי. למה עושים ממש דבר שהתורה אסרה? טוב, אף אני לא בא לשם, כן? השאירו לי פאה בשביל להביא לכתוב שיבולים. שבועות, זה לא סלנו על כתפינו. אין ענבים, אין תאנים, אין רימונים ואין תמרים. זה קשקוש. מלמדים ילדים שטויות. סלנו על כתפינו, זה לאט לאט כל הקיץ קצת קצת קצת, אבל החגיגה הגדולה שסלנו על כתפינו זה סוכות. מה עושים מסוכות ועד חנוכה? בסוכות, אחרי סוכות, מתחיל המסיק. מי שרוצה להקדים יכול כבר בסוכות לדרוך קצת שמן ולהביא. ואז לאורך כל הזמן הזה בין סוכות לבין חנוכה אפשר להביא. אבל חנוכה זה סוף מועד ב', זהו, סוף הביקורים. מתי יבואו רוב האנשים להביא? בחנוכה. לא קראו לזה חנוכה, קראו לזה משהו אחר. לא יודע, אסיפי צער. ברור שבסוף החודש התשיעי באו רוב האנשים להביא ביקורי שמן והדליקו. אז הדלקה ושמן זית זה חשמונאים? זה קדם לחשמונאים. כל כך קדם לחשמונאים שחגי מדבר על זה כדבר ידוע. החידוש של חגי הוא לא שזה סוף עונת השם. החידוש של חגי הוא שהבצורת נגמרה כי התחלתם לייסד מחדש את היכל השם. זה מה שבא חגי לומר. אז לוח התאריכים בחגי הוא המקום שבו נרמז כל העניין הזה במקרא בצורה כזאת שקשה לפקפק בה, אבל גם היום אינני יודע בכמה ישיבות לומדים חגי וכמה מעיינים בנושא הזה וכמה זה חשוב למישהו. אם היו לי עכשיו פה יושבים ראשי הישיבות ששולחים את תלמידיהם להשתולל ברחובות ירושלים מהפלג הירושלמי, והייתי מסביר להם את הדבר הזה, והם מסתכלים עליי. זה באמת חשוב לעבודת השם. מה, זה לא לימוד תורה? זה הכל לימוד של משנה אחת בביקורים, שמי יכול להסביר אותה? אז אני קורא לזה תורת ארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל, כי בארץ ישראל שואלים שאלות של ריאליה. מסתכלים על הזיתים, מתי על זית, מסתכלים על הפסוק ודברים, יצריך לא כתוב שם. קוראים חגי, מנסים להבין משנה בביקורים. ככה אני מבין תורת ארץ ישראל. אני לא צריך לומר לכם שברוב רובן של הישיבות זה לא חושבים ככה. לא לומדים כמו משתדלים מאוד ללמוד כמו בליטה. חשוב, אדיר. חשיבות עצומה ביותר, אבל יש תורת ארץ ישראל לפנינו. כמה זמן ייקח עד שגם זה יהיה נחלת עולם הישיבות, אינני יודע. יום יבוא. מכל מקום, בחגי זה די ברור. עכשיו אני צריך להסביר מה קרה שם בחגי. חגי זה הנביא הראשון שמופיע מתחילת בית שני. ולפני סילוק הנבואה, יש חגי וזכריה ויש מלאכי. אצל חגי ואצל זכריה ביתר שאת, הנושא הזה של השמן והמנורה הוא נושא מרכזי. ממש מרכזי. ולמה? אני חושב שכבר התחלנו לראות למה. ייסוד היכל השם וכף ד' כסלו או בקפה. למה אני אומר או? כי בחגי ב' תתבב, ואתה שימו לה לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. ביום 24 לתשיעי עוד לא שמתם אבן על אבן. הכנתם הכל, עשיתם הכנות, לא התחלתם לבנות. ואחר כך הוא אומר, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. אז כנראה שיום ייסוד היכל השם היה בקפה. אולי בהדלקת נרות של מכף ד' לקפה, נכון? הוא פשוט לא יאומן כי יסופח כל הדבר הזה. זה נראה כאילו מצאתי איזה מגילה באיזה מערה, נכון? כתוב בתנ"ך, נמצא חגי הנביא מוכר וידוע.
הרב, כל מפרשים שם על אתר, המלבים, אבן עזרא, כולם לא שמו לב לדרכם? הרד"ק?
אני חושב שאני לא יכול לצפות אפילו. אם תמצא משהו כזה, זה יהיה חגיגה בשבילי. כי לפעמים יש לי חגיגות כאלה, מציאות כאלה. הם לא חיו את הריאליה הזאת. זה לא היה עולמה. עכשיו, זה גם לא עולמנו, כי אנחנו לא חקלאים. אבל אנחנו בארץ בכל זאת. יש שאלות שרמב"ן שאל כשהוא עלה לארץ. מה המרחק בין מצרים לחברון, 6 ימים, למה יוסף לא שלח שליח? ואיך לא שאלתי את זה קודם? נסח את דבריו בלשונים. יש שאלות כאלה, שהן שאלות של תורת ארץ ישראל בעיקרון. עדיין יש לי הפתעות. נניח, הפתעה אחת הייתה לי, שלימדתי לא חבורת צעירים נחמדה כמוכם, אלא חבורת קשישים, זקני הקיבוץ הדתי, שיכולים להגיד משהו מהניסיון החיים שלהם. ואני אומר, אמרתי להם שמה שאמרנו באלול, שהחקלאות היא תלוית שמש, והיא לא קשורה לירח. כי עונות התבואה, זה הולך לפי עונות החמה. אז מצביע אחד ואומר, הרב יואל, תבוא למקשעה שלי ואני אראה לך מה קורה בליל ירח מלא לדלויים, כל הקישואים וכל אלו שבליל ירח מלא הם צומחים מתחילת הלילה לסוף הלילה, אתה יכול לראות את הגידול שלהם, וכשאין ירח אז הצמיחה היא איטית. שמעתם פעם דבר כזה? שמעתם פעם דבר כזה? לא שמעתם פעם דבר כזה. אני הופתעתי, אמרתי רגע, אני חייב לבדוק משהו. הלכתי לספרייה, הוצאתי כמובן, וזאת הברכה, כמובן, כן? נכון? ממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. מה אומר רשי? מה אומר רשי? נו, יש לכם מסכים, כמה זמן לוקח. מה אומר רשי על מגד גרש ירחים? תבואות, נכון, 90% מהחקלאות זה שמש. ממגד תבואות שמש. מבורך את השם ארצו ליוסף. ממגד גרש ירחים, מה רשי אומר?
יש פירות של הלבנה מבשלתן, ואלו הם קישואים ודלויים.
קישואים ודלויים? וואלה, לרשי הייתה בקשה. מי הסביר לו את זה? הוא ידע. הוא אומר את זה כדבר ברור. יש פירות של הלבנה מבשלתן. חזרתי אליהם מאושר, מצאתי רשי. זה הכל היה מישהו שאמר לי, יש אצלי מקשעה, בוא תראה. אז היה, זה פשוט החגיגה. אז אני לא אגיד לך שאין. אם תמצא מישהו שעלה על זה, אני עד כל לא מצאתי, אבל אין לי זמן לחפש. אם תמצא, זה יופי. היום יש כל מיני פרויקטים שאפשר לחפש יחסית מהר, וסיני זה כבר פרויקט השוט, נכון? אתם יודעים שעשו תחרות בין פרויקט השוט לרב עובדיה, זיכרונו לברכה? אתם יודעים שהוא עשה תחרות וגילה שיש עוד כמה דברים שהוא יכול להוסיף להם?
זה
העותקים
הראשונים
שאתה... בדיוק. זהו, גמרנו. אחרי הרב עובדיה כבר אין מי שינסה.
הוא לא ציטט אבל את המקורות.
סיני זה פרויקט השוט, גמרנו. נשאר לעקור הרים, חבר'ה. נשאר למצוא רעיונות ולגלות דברים וליצור ולעקור הרים בסברה. זה מה ש... זה תפקידנו. כי סיני כבר יש. אנחנו לא תלויים במי שיודע הכל. טוב, חזרה. מה קרה בחגי? אז אני אספר לכם על אחד מרבני ירושלים, רב חשוב שרכשתי לו הערכה עצומה בצעירותו. הוא היה לוחם ברוב היהודי בתשח והלך לשבי הירדני, ואחר כך היה רב בית הכנסת הפסגה בחוף בית וגן, שכונת בית וגן, שנים רבות, הרב שלמה מנהר, זכר צדיק לברכה. כל פעם שפגשתי אותו, היה לי מש... הייתה לי איזושהי פנינה ממנו. פעם הוא אמר לי, במרכז ירושלים, ליד כיכר ציון, שהוא קיבל, לפני שנים, קיבל איגרת אגלויה מבחור ישיבה, לפני פסח, ישלח לנו רבנו חומרות חדשות לפסח. והרב שלמה מנהר ענה לבחור בגלויה. ממליץ מאוד להחמיר מאוד באמירת האגדה ובשירת ההלל. כל הלהבים כבר החמירו מספיק, נכון? תעסיק את עצמך במצוות עשה, ששם אין גבול. פשוט נהדר האיש הזה. פשוט הוא היה גדול. ויום אחד באופרה, באיזה כינוס שעשינו בענייני הר הבית, הרבה בדור ההוק עוד, הוא אמר לי בצער, אני, מה לעשות, אני מאלה שחגי הנביא כועס עליהם, שחושבים שעוד לא הגיע הזמן. גם מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק חשב שלא הגיע הזמן, אבל הוא לא דיבר בחגי. הרב שלמה מנהר ידע חגי. והוא היה מוטרד מזה שחגי כועס. עכשיו הוא היה גר בדירה פשוטה שבפשוטות. מעולם לא עלה על דעתו להרים ראש. ובכל זאת הוא אמר, אני מאלה שחגי הנביא כועס עליהם. על מה הוא כועס? פרק א' פסוק ב'. כה אמר השם צבאות לאמור העם הזה, אמרו לא עת בו. לא הגיע הזמן. מה? את בית השם להיבנות. לא הגיע הזמן, לא הגיע הזמן. מוכר לכם? ודאי מוכר לכם, בניסוחים כאלה ואחרים. כמו שאמר לי הרב מנהר, אני מאלה שחגי כועס עליהם. חגי הנביא. ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים. ספונים זה ספון בעץ, זה קירות מצופים עץ. סיפון זה באונייה, סיפון וספינה זה המקום המצופה עץ, שמתחתיו יש תאים. ספונים בבתיכם, והבית הזה חרב. ואתה כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. זרעתם הרבה ואבה מעט, אכול ואין לסובעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, והמסתכר מסתכר אל צרור נקוב. צרור נקוב, מפה הביטוי. ארנק הכסף זה צרור, זה צוררים כסף בתוך, כן, מין בגד קטן קשור, צרור, קשור. ואם יש חור בצרור, אז אם הוא צרור נקום, אז מה יקרה? לאט לאט יפלו המטבעות ויעלמו, או המטבעות או החתיכות הכסף. כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר, רביתם העץ, ובנו הבית, וארצה בו, וכבדה, חסר ה'. אמרו חז"ל, חסר בית שני חמישה דברים, אין השראת שכינה. וארצה בו ואכבדה, לשון כבוד זה לשון שכינה. אמר השם פנו אל הרבה והנה לי מעט, והבאתם הבית ונפחתי בו, נפחתי בו רוח. יען מנאום השם צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. כל אחד עושה לעצמו, בונה לו בתים יפים. על כן עליכם קלעו שמיים מטל, והארץ קלעה יבולה. ויקרא חורב על הארץ ועל הערים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר, ועל אשר תוציא אדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. אז כל העניין מתחיל בעצם בבצורת כבדה, שנת שתיים לדריווש, וזה מתחיל באמת בזה שלא היה, לא היו יבולים. היו יבולים מעטים, והבצורת הייתה כבדה. ברוך אתה אדוני, אני חולם שאתם יבולים. וזה התחיל בדגה הנובתי ראש, וזה נגמר ביצר. זאת אומרת, לא במקרה לוח התאריכים הולך עד 24 לתשיעי. כן, מ-1 בשישי עד 24 לתשיעי, עונות האסיף. 1 לשישי זה כבר אחרי הגורן התבועה. אז זה סוף הבציר ועונת התאנים, הקיץ והרימונים והתמרים עד כולל חג האסיף ועד סוף כסלו היצר. לכן הבצורת הזאת והנבואה הזאת על בניין הבית זה מה שמביא את חגי להתלבש על לוח התאריכים החקלאי. למה 2 לדריוויש? קורש נתן את ההצהרה על העלייה. אחרי שהגולה הגדולה עלתה עליית זרובבל, ככתוב בפרקים הראשונים בעזרה, אבל זאת לא עליית עזרה, זאת עליית זרובבל, העלייה הגדולה, יש שם, נמנים שם 42,360 גברים. זאת אומרת, סדר גודל של כרבע מיליון נפש. זאת העלייה הגדולה ביותר שהייתה בימי בית שני. ועד ימינו לא היה שום דבר דומה. עליית עזרה הייתה קטנה מאוד ביחס אליה. והקימו מזבח וחידשו את עבודת הקורבנות. אבל כדרכם של שליטים, קורש נתן וקורש עצר. שמעתם על הקפאה? שקפאה, כל פעם שיש משהו לבנות ולהתקדם ולעשות, אז אחר כך בא איזה הקפאה. אז זה כבר קורש. הייתה הקפאה, למה? כי היו מתנגדים. למה היו מתנגדים? כי היו שונאי יהודה, צוררי יהודה מכל הסביבה, ששלחו משלחות ואיגרות כתבו לקורש והזהירו את כל הממלכה הפרסית, שהיהודים ינסו לחזיר לעצמם עצמאות. ואם נתתם זרובבל בן שאלתיאל מזרע דוד, אז הם יחזירו את מלכות בית דוד, והם יהיו אויב, והם יסלקו את האימפריה הפרסית מפה. ואל תיתנו להם, וככה זה עבד, ואז היו הקפאות. לא אחת ולא שתיים. כתבי הסתנה קוראים לזה. וכאן דריווש. ואני לא רוצה להיכנס לשאלה מה היה בין קורש לדריווש, זו סוגיה מורכבת, עם מחלוקות גדולות בין ההיסטוריה הכללית לבין סדר עולם, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. דריווש זה דבר אחד בטוח, דריווש היה אוהד של יהודה יותר מכל מלך פרסי. דריווש חידש את הממלכה הפרסית, הקים אותה מחדש, כי היה מרד בבבל והוא דיכא אותו. דריווש לא היה צאצא ישיר אלא ענף אחר של המשפחה האחמנית, ודריווש אישר מה שלא אישר שום מלך פרסי אחר. כדי להמחיש, כשהגיעו לדריווש כתבי הסתנה שהיהודים מחדשים את הבנייה, הוא ביקש את כתבי הזכויות שנתן קורש. בזכות זה יש לנו לא רק הצהרת קורש, אלא גם כתב הזכויות המדויק. כי מהארכיון הממלכתי באחמטה הביאו לדריווש את המשתבן, את כתב הזכויות. והוא מפורש בפרקים הראשונים בעזרה בארמית. ודריווש פסק שכל מה שכתוב שם יבוצע, ועוד הוא ייתן מעבר לזה, והבית ייבנה, הבית בירושלים ייבנה, ומי שיפריע, עץ יעקר מביתו והוא יתעלה עליו. מוכר לכם המשחק הפרסי הזה?
אמן.
ודאי, מאמן למרדכי. אבל לא מוכר לכם שזה כתוב קודם אצל דריווש על מי שיפריע לבניין הבית בירושלים. עץ יעקר מביתו והוא יתעלה עליו. מי שיעיז לעשות בעיות. זאת אומרת, דריווש הוא האיש שבזכותו נבנה הביתה שלו. בשנת 6 לדריווש מסתיים בעניינו של הבית השני. בשנת 2 לדריווש הייתה בצורת קשה. וחגי הנביא ובעקבותיו זכריה יוצאים ודופקים על השולחן. למה אתם מחכים? למה אתם אומרים לא את בו? במילים אחרות, הנביא אומר, עכשיו זה עת בו. לא שקודם תשלחו משלחות ותשאלו את דריווש מה לעשות. לו היסו היהודים ככה, לא ברור מה היה קורה. תקומו ותעשו מעשה. ותבנו את הבית, עכשיו. ואז ירוצו השונאים לדריווש, ואז הם יקבלו סתירת לב. זה מה שקרה. זה הסיפור בקיצור. ובאמת שמעו לו. פלא עולם, יש מקרים שהנביאים ששומעים לנביאים. וישמע זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול בכל שארית העם בכל השם אלוהים ועל דברי חגי הנביא. כאשר שלחו השם אלוהים ויראו העם מפני השם. ויאמר חגי, מלאך השם, מלאך יכול להיות בן אדם, בשר ודם. מלאך זה שליח. במלאכות השם, בשליחותו, לעם לאמור, אני איתכם נאום השם, ויער השם את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויבואו ויעשו מלאכה, בבית השם צבאות אלוהיהם, ביום 24 לחודש בשישי, בשנת 2 דריווש. מה זה לעשות מלאכה אם ב-24 לתשיעי עוד לא בנו אבן על אבן? איך התורה מספרת על בניית המשכן? המלאכה הראשונה זה להביא חומרים, נכון? הם הביאו חומרים. הם הביאו אבנים. הם הביאו חומרי בנייה. אתם מכירים מגרשים שכתוב עליהם פה ייבנה בעזרת השם יתברך ויש ערימות חומרים וזה יכול לשבת שנים ככה? זה היה המצב בין 24 לשישי לבין 24 לתשיעי. הם הביאו חומרים, הלכו הביתה. ואז יבואו הנבואות של חגי בפרק השני, ואחר כך נבואות זכריה, שבהם נתעמק קצת בשיעור הבא בעזרת השם. הכל כתוב במאמרים שלי, אבל אנחנו נלך לאט לאט על הסדר, המאמרים יום יסוד לך לשם, מה מצאת?
מצאתי את מור קציאן.
מה?
הרב
רוצה לקרוא
את המור
קציאן. את מה?
המור והקציאן, בן
שלח החלוצים. אה, היבץ. כתוב אצלי. כתוב אצלי. המור קציאן הוא זה שכתב על השאלה של הבית יוסף, שהוא מצא דבר נפלא בחגי, והוא דבר נכון, אף שלא זכרו הקדמונים. יופי שמצאת, כבר מצאו לי את זה בפניך. אופרה מצא לי את זה ז'אנו ארליך. הביא לי את המור קציאן, וזה כבר כתוב במאמר שלי. וגם היבץ במור קציאן, הלכות חנוכה, התפלא שהוא לא שמע את זה אף פעם.
יש אבל מהתורה גם, בפרשת המועדות.
ש?
יש את יש תקוע איפשהו פרשייה של שמן זית בין אחת מפרשיות המועדות.
אחרי פרשת המועדות יש פתאום שמן זית.
אחרי סוכות.
אפשר לעשות דרשה כזו. אבל על הפשט זה לא. עד כאן.